שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום, אני מקווה, יצליח לספק מידה קלה של אסקפיזם, במה שנראה כאחד הימים הקשוחים והמתסכלים שאני לפחות זוכר מחברים שלי בארץ. מדינת ישראל כרגע מלאה בהפגנות, והפרק הזה הולך לקחת אתכם לשעה וחצי, שעתיים, של לחם, מחמצות, אפייה, טעם, טקסטורות, כל מיני דברים כאלה, ומי שבזכותו אני מצליח לעשות את זה, זה אודי גלילי, שהיה כלכלן במשך כמעט 12 שנה, קריירה שלפחות ממה שהוא מתאר, לא הייתה כיפת במיוחד או מתגמלת במיוחד, ואז החליט לעשות הסבה, והתחיל להיפות, והתחיל להעביר הדרכות וסדנאות על אפייה, ולקח את החיים שלו למקום שנראה הרבה יותר כיפי. זה סיפור מעורר השראה, ובעיקר סיפור שעיסוקו העיקרי הוא לחם, אולי אחד הדברים הכי כיפים וטעימים שאני מכיר. בסוף הפרק חפירה אישית שלי, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 750 עם אודי גלילי.
סדנאות קורות בבית שלי.
שזה איפה?
אני מעביר סדנאות של לחמי מחמצת בחולון, בבקרים, דרך 4.5 שעות.
מה מספיקים לעשות ב4.5 שעות? אני מניח שאת המחמצת, אתה מכין מראש, יש לך סטארטרים שאתה מגדל לבד, אבל מה עושים ב4.5 שעות?
אוקיי, אז אני מבין, קודם כל אני רוצה, יש לך ניסיון, אני מבין, עם מחמצת? אתה עושה לפעמים?
אני לפעמים מופה, לא גידלתי עוד מחמצות בדיוק הבוקר, דיברתי עם אשתי ואמרתי, תקשיבי, אני... זה רק עניין של זמן עד שאת תתחילי לראות צנצנות של מחמצת במקרר. אני מאוד קרוב לשם, אבל אני מאוד מכיר ואוהב את הפרקטיקה. רבים מחבריי כבר מגדלים מחמצות משלהם. יש לי אפילו חבר אחד שטוען, אני נוטה להאמין לו, אבל הוא טוען שהוא מגדל מחמצת למעלה מ-20 שנה. את אותה מחמצת.
אוקיי. הגיוני?
מה שזה אומר.
מוזר. אוקיי. אז טוב לדעת שיש ככה, שיש לך רקע. מה שאנחנו עושים בסדנאות, זה באמת, כמו שאתה אמרת, אני מאכיל את המחמצת מראש, כשהמשתתפים מגיעים, כבר המחמצת מוכנה לעבודה, מה שנקרא.
אוקיי.
ואז מה שנשאר לנו זה בעצם כל התהליך הזה של לישת הבצק, לבצע קיפולים, לבצע עיצובים, שבסוף העיצוב מכניסים את הבצק לסלסלת ההתפחה.
העיצוב זה כל העבודה הזאת עם הסכין כדי לעשות חתכים שאחרי זה נפתחים באפייה?
לא, זה מילים מאוד מבלבלות. יש את העיצוב ויש את החריצה.
הבנתי.
החריצה, זה מה שהתכוונת.
אוקיי.
העיצוב זה לקחת את הבצק ולעצב אותו לצורת הסלסלה, ולהכניס אותו לסלסלה, ומשם זה הולך להתפחה נוספת, שאחריה מוציאים אותו, מוציאים את הבצק, חורצים ומכניסים לתנור.
כמה לחמים אתה עושה בסדנה כזאת?
יש, אני מכין בצקים מראש, אז אני אופה אותם בבוקר בסביבות 6 לחמים, ובסדנה אני מדגים עוד 2 לחמים, אז יש 6-7 לחמים בסך הכל שאני אופה במהלך סדנה.
הבנתי. וכמה זמן האפייה?
האפייה היא בסביבות השעה, סך הכל 40 דקות, בין 40 דקות ל-50 דקות.
ואז יורדים על לחם בתכלס, מסיימים באכילה?
כן, זה לא סדנה בלבד, זו סדנה כוללת ברנץ'.
אוקיי,
בעצם,
הבנתי.
אז בעצם... אנחנו עובדים, מתעייפים על לישה וקיפולים, ואז מגיע חלק שעושים עצירה, ספקתם הרבה מידע, בואו נעצור, ננוח, נעכל את המידע ואת האוכל, ואז מסיימים בעיצובים, וכל אחד לוקח את הבצק שלו הביתה לאפייה בבית.
אוקיי. תגיד, כמה, סליחה, לפני זה, מה הדרך הכי טובה לטעום לחם אחרי שהוא מוכן? צריך לתת לו להתקרר, אפשר לאכול אותו חם כמו שהוא.
מה?
אני לא יודע, כאילו, מה הדרך הכי מדעית לטעום את הלחם?
טוב, אז יש לזה כמה תשובות. קודם כל, לחם אמור, לפני שאתה פורס אותו, הוא אמור להיות קר, אוקיי?
זאת אומרת, לתת לו להתקרר לגמרי אחרי שהוא יוצא מהתנור?
כן, לתת לו להתקרר לטמפרטורת החדר, אבל אני אומר תמיד שאני אוהב את הלחם חם. אוקיי, אני אוהב שהחמאה נמסה על הלחם. אבל ברגע שאתה פורס אותו חם, אז מה שקורה, משתחרר רדים, הלחם עדיין לא יציב ולכן הוא עדיין דביק בפנים, משתחרר רדים שזה לחות שאמורה להישאר בלחם, ואז אתה מאבד את הלחות הזאת, ואז הוא יכול גם לאבד את חיי המדף שלו, לקצר את חיי המדף שלו.
למה זה בעצם? אני רגע רוצה להבין, הרי לחות היא הדבר שמקצר חיי מדף של מוצרים, כי לחות מאפשרת סביבה להתפתחות חיידקים, עובש, אז אם הלחות בורחת, למה זה מקצר את חיי המדף של הלחם? על פניו, הייתי אומר, זה בדיוק ההפך, הלחם מתייבש מהר יותר ולכן ישרוד יותר זמן, לא?
אז אני מכיר את זה פחות, ברגע שאתה עובד על בצק שהוא יבש, אז הוא מתייבש מהר יותר.
אתה אומר מתייבש במובן של פשוט לא טעים לאכול אותו, לא בגלל שהוא מתקלקל עובש וכאלה.
כן, בדיוק. הוא פשוט, הוא יבש ולא טעים לאכילה, הוא לא טרי כבר.
הבנתי.
ואנחנו אוהבים את הלחם טרי, ויום למחרת אני פחות כבר אוהב את הלחם שלי. אבל זה כבר עניין של באמת למה התרגלת.
אתה גדלת בבית שאופים בו לחם?
לא, ממש לא.
אוקיי. אז אני...
תפגש אותי במקריות.
אז על זה אני רוצה רגע לבלות זמן. באתר שלך אתה כותב שהיית 12 שנה כלכלן. תספר לי קצת על זה. איפה גדלת ואיך הוסללת ל-12 שנה כלכלן, ואיך קורה הנס הזה שפתאום אתה משנה את כל החיים שלך ועובר להיות אופה?
טוב, אני אספר את זה ככה. אני גדלתי עוד בצעירותי בפנימיית שטיינברג. זו פנימייה למחוננים שמקבצת בתוכה ילדים מהפריפריה.
איזה אוקיי? פריפריה? איפה נולדת?
אני גדלתי בפריפריה דרום תל אביב, אבל רוב התלמידים שהגיעו לפנימייה זה היה משכונות שהן פחות חזקות. ואז אוקיי. הם נתנו
דרום תל אביב על רגע, דרום תל אביב, על מה אנחנו מדברים? על פלורנטין או... מה זה דרום תל אביב?
צמוד לשכונת התקווה.
הבנתי, אוקיי.
עכשיו, רמת החינוך שם באזור הזה היא לא גבוהה, ולכן יצאתי לפנימייה. ולמה אני מציין את זה? כי בפנימייה אתה מקבל כלים, אתה צובר תיק כלים שליווה אותי בהמשך, וזה בעצם המון התמודדות גם לבד, אתה עצמאי. יש לך תמיכה, יש לך הכל, נותנים לך את כל הכלים כדי להצליח ברמת החינוך והכל, אבל בסוף אתה בלי ההורים שלך, ואתה מתמודד.
באיזה גיל זה? על מה אנחנו מדברים? איזה גיל?
זה היה מכיתה זין עד י' ב', מ-13 עד 18, משהו כזה.
אוקיי. אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אתה יודע, בהוויה הפריבילגית שאני גדלתי בה, המחשבה של לשלוח את הילד לפנימייה, לא הייתה באמת באג'נדה. אף אחד מחבריי כמובן לא הלך לפנימייה. מה קורה בילדות שבה ההורים באיזושהי נקודה מחליטים לשלוח את הילד לכזו פנימייה? מה זה, זה סביבה okay, שאתה, זה... אתה, ההורים שלך חששו שתוסלה לפשע, או כאילו, מה היה שם?
אז קודם כל, אמא שלי ילדה את אותי ואת אחותי הגדולה בגיל יחסית צעיר, ובנוסף צעיר? לזה, 18, 19, okay. ככה. והשכונה עצמה היא שכונה לא חזקה, אז הם כן ראו שיש סיכוי או סיכון שלא נקבל את הכלים להצליח, למרות שהם ידעו שיש לנו את היכולות. ואז בבית ספר הציעו להם לשלוח את הילדים, את אחותי הגדולה לפנימיה, והיא התחילה את הדרך, ראו כי טוב, גם אני יצאתי לשם, וזה היה הרקע.
אוקיי.
שני האחים הקטנים שלי לא שני האחים הקטנים שלי, כן, לא המשיכו לפנימיה, הם כבר הסתדרו והצליחו בכוחות עצמם באותה אווירה, אבל
בגיל 13 כשאומרים לך שאתה תלך לפנימיה, זה יש התנגדות? אתה רצית בזה? אתה
אחותי הובילה את הדרך, אני המשכתי. אני יכול להגיד שאני לקחתי את זה קצת יותר קשה.
אוקיי.
כלומר, הפרידות שלי היו יותר קשות.
אוקיי.
אבל בראייה הכללית, אני לא, אין לי חרטות.
לא, אני לא שאלתי על חרטות. ברור לי שאין חרטות במקום שאתה נמצא בו כרגע, אבל כן מסקרן אותי, אתה יודע, מה זה בעצם אומר? אתה, הפנימיה, אגב, חזרתם הביתה בסוף כל שבוע?
פעם בשבועיים.
פעם בשבועיים, אוקיי. אז אתה יום ראשון בבוקר, בפעם הראשונה שאתה נוסע, אתה נפרד מההורים, לוקח תיק, ועולה על אוטובוס שלוקח אותך למקום סגור, שבו אתה לא רואה את המשפחה שלך עד... אחותך, רגע, אבל אחותך כבר הייתה שם?
כן.
אוקיי, אז יש לך שם אחות בעצם.
כן.
מה טוב בלגדול בפנימיה?
אז קודם כל, יש לך המון אחים חדשים.
אוקיי.
כל החברים החדשים, כל החברים, כל מי ש... אתה פוגש שם, הוא בעצם הופך למשפחה. עכשיו, זה לא שאתה רואה חבר שלך, היום כל אחד קורא לחבר שלו אחי.
כן.
אז שם זה באמת, את ההרגשה היא שמחים שלך, אתה גדל באותו חדר. בחדר אחד היו איתי ארבעה חברים.
אוקיי.
אז זה באמת משפחה גדולה, זה היום אני רואה חברים אחרי 25 שנה, שלמרות שלא ראיתי אותם המון זמן, התחושה היא כאילו אנחנו אחים. אין פה, לא צריך... עכשיו להתנצל או כל מיני כאלו שלא נפגשנו וזה, התחושה היא באמת שיש לנו עבר מאוד מאוד חזק משותף, שזה משהו לכל החיים. עכשיו, תשאל אותי אם אני אשלח את הילדים שלי לפנימיה, אני לא אעשה את זה.
למה?
כי אני רוצה את הילדים לידי.
אוקיי, זאת אומרת, זה אנוכי ולא קשור באמת אליהם?
זה לא אנוכי, כי אני יודע שאני אתן להם את כל הכלים להצליח גם לידי.
אוקיי,
ויכול להיות שלהורים שלי לא הייתה את האופציה הזאת לשלוח אותי לבית ספר פרטי או משהו כזה, כדי שאני אקבל את החינוך המתאים.
הבנתי.
אז אני לא אשחרר את הילדים שלי, ואני אדאג שהם יקבלו את כל מה שהם צריכים כדי להצליח, גם אם זה יעלה הרבה כסף ודברים כאלה. אז זה ככה, למה ציינתי את הפנימיה? כי משם התגלגלתי והתגלגלתי, ושם רכשתי את הכלים ללמוד באופן עצמאי, ואני חושב שלאן שהתגלגלתי היום, כל העניין הזה של האפייה, זה בגלל שלמדתי הכל לבד. אבל בין לבין היה את כל העניין הזה של הכלכלה.
כן.
אני סיימתי את הצבא, התחלתי ללמוד כלכלה וניהול, ואז התחלתי לעבוד בכלל ביטוח, ובכלל הכוונה שלי הייתה להיות מנהל תיקים, מנהל תיקי השקעות, למדתי לזה, הייתי מוכוון לזה, עבדתי בכלל 3 שנים, ואז מצאתי התמחות בניהול תיקים, שזה משהו מאוד מאוד שקשה להשיג אותו. התחלתי לעבוד שם 3 חודשים, ההתמחות היא 0.5 שנה, אבל אחרי 3 חודשים הבית השקעות הזה נסגר, ואני נפלטתי החוצה.
אוקיי.
והייתי צריך למצוא המשך התמחות. הייתי צריך למצוא המשך התמחות, וזה, כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד קשה למצוא, ועברתי שם הדברים שלא האמנתי שאפשר... שלא חשבתי שאני יכול להתעכל בדבר כזה.
תקשיב, אני רוצה רגע לשאול אותך, התחלתי את השיחה הזאת ממקום מסוים, והלכתי לילדות שלך, ואז התחלנו לדבר על הפנימיה, ונפנפת את זה. כאילו סגרת... כן, סגרת את הפרק הזה, ודילגת ישר ללימודי הכלכלה שלך, ולחיים שלך אחרי הלימודים, ואני אני אני רק רוצה לשאול אותך אני לא יכול לוותר על השיחה על הפנימייה, מהסיבה הפשוטה שזה עולם זר ומוזר מבחינתי, וכל מה שאני יודע על חיים של ילדים שגדלו בפנימיות אני יודע מספרים וסרטים.
אוקיי.
מה זה אומר המשפט הזה שאמרת קודם, שבפנימייה למדת ללמוד לבד?
אוקיי. תראה, אין לך את ההורה שישב איתך ויעשה שיעורי בית. כי אין לך, הייתה שם תמיכה של מדריכים, כן? אבל תחשוב שזה מדריך על 72 ילדים. היו שם 3 מדריכים על 72 ילדים. אז אתה עצמאי, אתה לא יכול לעזר במישהו. אז במי שאתה נעזר זה החברים שלך, או שאתה מסתדר בכוחות עצמך. זה כשאתה בפנימיה. עכשיו הפנימיה, אולי זה, אני צריך להעביר את זה, הפנימיה היא כמו בית, ואתה יוצא לבתי ספר בתוך כפר סבא, הפנימיה היא בכפר סבא, אתה יוצא לבית ספר בכפר סבא. אתה כאילו, אתה כביכול משתלב עם תושבי כפר סבא, אתה גדל עם תושבי כפר סבא, ואז אתה חוזר הביתה, לפנימיה, לאחים שלך, למשפחה.
כמה ילדים היו בפנימיה הזאת?
בשכבה שלנו היו 72 ילדים. היום הפנימיה היא במצב פחות טוב. היום בכל המיקיטה זין עד בית, הבנתי שיש שם 72, אבל כשאני הייתי בשכבה שלי, היו 72.
אוקיי. כל ה-72 האלה למדו באותו בית ספר בכפר סבא?
לא. אז גם פה אנחנו חולקנו לבתי ספר שונים, וגם בתוך הכיתות זה היה חלוקה. אז היו איתי בכיתה אולי 3-4 Okay. תלמידים מהפנימיה.
העובדה שאתם ילדי פנימיה, בכיתה של ילדים שגרים עם ההורים שלהם, שאולי באים מרקע יותר פריבילגי ממך, זה משהו שהוא חוויית ילדות אצלך? זה משהו שחווית אותו, כאילו הרגשת אותו תוך כדי?
לא.
אוקיי.
לא הרגשתי מחסור בעניין הזה.
אני לא שואל על מחסור, אני חושב, תראה, ילדים הם הרבה פעמים קקות, ומנצלים כל חולשה ברקע או בנראות של ילדים אחרים, כדי להקנית אותם, ללעוג להם, הרבה פעמים זה לא נעשה מרוע, אלא אפילו לא יודע איך לקרוא לזה. יש משהו בעניין הזה, בחוויה הזאת?
לא, כי אני חושב שאנחנו היינו ילדים טובים, לא היינו...
בגלל שזה פנימיית מחוננים? כן, אוקיי.
כן, כן. אז השתלבנו יפה, זה לא שהיינו בולטים בצורה חריגה, לטוב או לרע, פשוט היינו חלק מהכיתה, זה לא... אז היה את הפנימיסטים, כאילו, אבל יכול להיות שגם אנחנו רצינו לבדל את עצמנו מאחרים, כי כאילו, אחוות יחידה כזו.
באמת?
אבל זה לא... כן, כי אנחנו משפחה, ושוב, זה באמת, זה אחרת מאשר כשאתה גדל, ואתה אוכל את ארוחת בוקר, ואת הערב, ואתה הולך לישון, ויש לך כינוס כזה לפני שינה, זה חוויה אחרת, זה תחושה אחרת של היום, ממרום גילי, אני יודע באמת להגיד שזה חברות אחרת מאשר הבת שלי עם חברות שלה, למשל.
זה דומה ל... זה דומה לשירות משותף בצבא?
אני מניח שכן. אני פשוט, השירות שלי הוא לא היה כמו שהרוב.
אתה אומר, קיבלת את זה בפנימיה, לא קיבלת את זה בצבא.
כן.
אוקיי. למה החלטת ללכת לכלכלה?
בגלל התחום של שוק ההון. אני פשוט אהבתי את זה, ולמדתי גם את זה לבד, נחשפתי למניות וכל הדברים האלה. נחשפתי לזה, וזה עניין אותי, ובכלל, כלכלה, מספרים, משהו שדיבר אליי, הייתי יותר, יותר, הייתי יותר מתמטי מאשר הומני, אז זה משהו שהיה נראה לי שיתאים לי.
אוקיי, איפה הלכת ללמוד?
זו הסיבה, לא? למדתי במכללה האקדמית תל אביב יפו.
אוקיי. אוקיי, אז אחרי זה אתה אומר, בית השקעות, 3 חודשים מתפוצץ בפנים, ואתה הולך לחפש.
כן.
אמרת קודם שראית דברים שאתה לא מאמין שראית. מה זה אומר?
כן, אני אתן דוגמה אחת. הגעתי לבית השקעות לרעיון עבודה.
כן.
והם אמרו לי, להמשך, כן, להמשך התמחות. והם אמרו לי, תשמע, אנחנו לא צריכים עוד מתמחה, אבל אם תביא תיק השקעות, בשווי 3 מיליון שקל, שהעמלות שלו יחסו את השכר שלך, אז אתה מסודר.
אוקיי.
עכשיו הלכתי, למה אני אפנה? אני לא מכיר אנשים עם 3 מיליון שקל בבנק. אבל כאילו, הבקשה הזאת, בוא, אני רציתי, הייתי מוכן לעבוד בחינם, רק תקבלו אותי כדי שאני אסיים את ההתמחות, אבל כאילו, הבקשה הזאת זה כזה, היום אני בשוק שבכלל... תנו את הדבר הזה אחד בשני. אתה לא רוצה, הכל טוב, תגיד, אין מקום.
אוקיי.
זהו, זה בתור ילד, זה כאילו, 22, 3.
איפה בסוף סיימת את ההתמחות שלך?
אז לא סיימתי.
אוקיי.
פשוט, כן, לא סיימתי, ואז חיפשתי את עצמי, התחלתי לעבוד עם אחותי קצת בבית קפה שלה, שם ככה...
אחותך שסיימה את הפנימייה ופתחה לעצמה בית קפה?
כן.
איזה יופי. הבית קפה עוד עובד?
כן, עובד. מגיל 28, יש לה בית קפה כבר 13 שנה.
איפה זה?
כן. בנחלת בנימין, בשם יוניטה.
יוניטה?
על שם יונית.
מהמם. איזה יופי.
כן, אז עבדתי שם תקופה, עלו לי מחשבות לעשות, לפתוח בית קפה גם כן, או מסעדה, או איזשהו בר, או משהו כזה. בסוף הבנתי את הסכנות, את הסיכונים שכרוכים בזה, ונטשתי את זה, וחזרתי לכלל ביטוח.
אוקיי, מה היו הסכנות? כאילו למה?
פשוט השקעה כספית גבוהה, אחוזי הצלחה הם לא גבוהים מדי. וגם החיפוש אחרי לוקיישן שהוא מאוד יתאים לי, ובסוף זה השקעה כספית שלא הייתי יכול לעמוד בה, או מוכן להמר על החיים שלי ברמה כזאת שאני גם אפתח מקום.
הבנתי. אוקיי. איך אחותך עושה את זה?
אחותי עושה את זה בצורה מדהימה. היא פשוט בולדוזר, היא עושה הכל, היא הקימה את זה לבד ברמה כזאת שאני זוכר שבתחילת הדרך היא הייתה גם הטבחית, גם המלצרית, גם הברמנית, גם
הבריסטה.
גם הבריסטה. רק כדי, אתה יודע, היום אפשר לגייס בקלות מלא 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 עובדים, ואז ליפול מההשקעה על הוצאות וכאלו, ואפשר לנסות להיות יותר צנוע ולעבוד קצה כדי להצליח, וזה כאילו ככה זה ניהל אותה, זאת אומרת שהיא מאוד מחושבת בהוצאות שלה, מאוד עובדת, מאוד משקיעה, ורואים את זה, רואים את זה, גם האיכות שלה, הכל כן.
אז, ומה אתה עושה באותם שנים? אתה עובד ככלכלן? חמישה ימים בשבוע, 9-5?
אז אני חזרתי, כן, אז אני חזרתי לכלל ביטוח, בין לבין ככה, הייתי, אני אוהב לארח, אוקיי, לארח חברים, ואני מאוד אוהב להכין אוכל, אז אשתי אמרה לי, בוא נפתח לך עמוד פייסבוק, אודי מבשל לחברים, בגלל שאני מארח עמוד חברים. וככה העליתי מקונים, וכל פעם שהרפתי, אז עשיתי כזה, ניסיתי להיות, לתת ערך מוסף, אז כאילו, כשהייתי מעלה תוכן, אז הייתי מעלה מתכון של תפריט, ולא מתכון ספציפי, הייתי מעלה ארוחה שלמה, וככה תחזקתי גם את העמוד אודים ושל החברים, במקביל לכלל ביטוח, הכלכלן, וכל מה שעשיתי שם, ואז, היא ביקשה ממני פעם אחת להכין לה לחם שיפון, ופה זה מתחיל בעצם. היא ביקשה ממני להכין לה לחם שיפון, או יותר נכון 100% שיפון, והלכתי לסופר כדי להשיג לאשתך את הלחם שהיא רוצה, וזו משימה, כי היום מספיק שיש לך 30-40% קמח שיפון בלחם, אתה יכול לשים מדבקה של לחם שיפון.
אוקיי, סליחה לבורות, אבל מה זה בדיוק שיפון?
שיפון זה דגן, okay. זה כמו חיטה, סוג של דגן נוסף בשם שיפון,
okay.
שגדל בארצות קרות, ופשוט רצתה את הלחם הזה כי הוא מאוד בריא וטעים.
אוקיי.
Okay. אז אמרתי, אז הלכתי לסופר כמו בעל טוב, אבל הבנתי שקשה להשיג 100% שיפון, אז אמרתי נתחיל להכין בבית, אז התחלתי עם שמרים תעשייתיים, ואז נחשפתי, כשתוך כדי הלימוד, נחשפתי למחמצת. ושם בעצם המהפך התחיל. התחלתי ללמוד בצורה אוטודידקטית, המון ניסוי וטעייה. זה התחיל עם שיפון, אבל מהר מאוד זה זלג לאזורים שאני אוהב. זה יותר הקמחים הלבנים, המלאים, הכפריים. ואז התחלתי גם לשתף באודי מבשל לחברים, והתחלתי גם, ופתחתי גם עמוד אינסטגרם, וככה...
רגע, אתה מדלג על המון דברים. אני רוצה רגע לחזור ללחם שיפון ההוא של אשתך. הצלחת לעשות אותו?
כן, לימים הצלחתי. עשיתי אותו היום בדיעבד, שאני מסתכל על זה אחורה, זה לא לחם... כמו שצריך להיות.
מה עשית אז? מה זה היה?
מה שעשיתי אז זה לחם שיפון משמרים תעשייתיים.
שמרים תעשייתיים זה הקוביות, זה מה שקונים בסופר? לזה אתה קורא שמרים תעשייתיים?
יש קוביות, יש, כן, יש קוביות, ויש גם שמרים יבשים, שהם גרגיריים כאלו, אבל אלה, זה השמרים התעשייתיים, ואין שם את החיידקים, לעומת המחמצת, היא היותר, יותר מעניינת, יותר מאתגרת.
אוקיי.
אז התחלתי עם השמרים תעשייתיים, יצא לחם, אחלה לחם, האישה נהנתה, כולם נהנו, ואז כבר נכנסתי לתוך הלופ הזה של להכין לחם, וזה עולם שלם.
רגע, רגע, אני, אתה יודע, זה לא טריוויאלי מה שאתה אומר. גם אני אפיתי לחם, אשתי מאוד אוהבת לעשות לפעמים חלות. אף אחד מאיתנו לא חושב ברצינות על לקחת ולהפוך את זה לעיסוק לחיים. באיזה נקודה אתה מגיע מהמחשבות על זה שאשתך ביקשה לחם 100% שיפון, לזה שאולי אתה הולך לעשות מזה קריירה?
יפה, אז זה בשום שלב לא היה בקטע של להפוך את זה לעיסוק. זה היה תחביב נטו, והאהבה שלי לדבר הזה של להפוץ לחם, ואני מאוד אוהב פחממות, אז זה היה לי קל מאוד להישאב לעניין הזה, וגם אני טיפוס מאוד פרפקציוניסט, אז אם אני יודע שהלחם שלי לא דומה או לא הגיע לרמה שאני רוצה שהוא יגיע, אז אני צריך להמשיך לתרגל ולדייק את התהליך.
אני חושב שאתה נוגע פה במשהו שהוא החוויה של כל אופה מתחיל. אתה עושה את הלחם, לפעמים הלחם נראה מצוין, אבל כשאתה תואם אותו, זה לא כמו המאפיות המעולות שאתה מכיר, ובישראל יש באמת מאפיות מדהימות, יש לחמים מופלאים. אני, כשאני תואם את הלחם שאני עושה מדי פעם, והוא לא בדיוק כמו שאני מכיר מהמאפיות, אין לי מושג איך אני לוקח אותו לשלב הבא. מה אתה עושה בנקודה הזאת?
אז אוקיי, אז מה שאני עושה זה ממשיך ללמוד, ממשיך לקרוא, אם זה להיכנס לאינסטגרם, אם זה להיכנס לקבוצות פייסבוק, לשתף בכישלונות שלך ולקבל פידבקים מאנשים אחרים שיופיעים, בקבוצות של מחמצת כמובן, להתייעץ עם כל מיני בלוגרים בחול, ופשוט להתנסות, לשנות כל מיני דברים, להיצמד לאיזשהו תהליך, מדי פעם לשנות איזשהו גורם אחר, להבין איך זה השפיע, וללמוד תוך כדי תנועה, ללמוד, וכשהכל מתועד לך, מכל פעם, כל טסט אתה עושה, אתה מתעד את השינוי שעשית, ולראות איך זה משפיע,
וככה אני דייקתי את התהליך. איך אתה עושה את התיעוד הזה? אתה, מה, אתה מנהל מחברות, אקסלים? אוקיי.
זה היה בנוט של הסמסונג הישן שלי.
אז קח אותי רגע עם אותו לחם שיפון שהתחלת ממנו, ושלא לא היית מספיק מרוצה מהתוצאה. מהם הדברים ששיפרת בו? מהם הניסויים שעשית, או מה בעצם קידם את האיכות של הלחם שהוצאת?
יש המון גורמים. אני כבר לא זוכר, כי זה היה מאוד מאוד ישן, זה היה לפני 6 שנים, אבל היום אני יודע שיש השפעה של קמחים, יש השפעה של כמות מים, יש השפעה של טמפרטורות, יש השפעה של איפה אתה מטפיח, מתי אתה מטפיח, כמה אתה מטפיח. אז יש המון דברים שאפשר לשנות ולשחק עם זה, ואתה יכול גם לחשף ולשאול בקבוצות, ואז מדייקים אותך יותר
okay.
על התהליך. אבל הלחם שיפון הוא רק אתה יודע, הכרטיס כניסה לעולם הזה, זה לא האישו פה בכלל, כן. כי מהר מאוד עזבתי את השיפון, עזברתי ללחמים שאני יותר אוהב, שזה גם המחמצת, כל העולם הזה.
מה הלחם האהוב עליך?
מה שהיה, הלחם האהוב עליי, יש לי איזשהו לחם שאני עושה אותו מקמח לבן, כפרי וקצת מלא, אבל בפנים אני שם פקנים, מייפל וצ'ילי.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, המתוק והחריף הזה, זה פצצה. אמרתי, כתבתי את זה גם כששיתפתי באינסטגרם, אמרתי, אם אני פותח מאפייה, זה נכנס לתפריט.
צ'ילי, מייפל?
ופקנים.
ופקנים. אוקיי, אז הפקנים נותנים שומן, ואולי גם קרנץ', והמייפל נותן מתיקות וגם קצת גוון כהה, והצ'ילי, אתה משתמש באבקה או בפלייקס, בפתית?
לא, כן, צ'ילי גרוס.
צ'ילי גרוס, אוקיי. כן, זה נשמע פצצה. תוסיף פנימה איזה גוש גבינה טוב, ובכלל החיים משוגעים.
זה התוספות. הלחם עצמו צריך להיות ברמה גבוהה.
נכון. איך עושים את הלחם הזה?
אז זה עולם שלם, זה ניהול מחמצות, אנחנו נכנסים לתהליך המחמצת, לכל התהליך, כי יש לי איזה, להשלים את איך הגעתי לכל הדבר הזה. אז שנשלים, נחזור אחורה?
כן.
אוקיי, אז מה שהיה זה שאני התחלתי ללמוד, התחלתי לשתף גם, וראיתי שאני מצליח, וראיתי גם שיש התעניינות. עכשיו, כשאתה מתחיל ללמוד לבד, אתה בקלות יכול להתפזר. יש כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה סתירות במידע שקשה מאוד ללמוד לבד לחמי מחמצת. ואז אמרתי, אוקיי, אני גם ככה יש לי את העמוד אודים ושל חברים, אני אוהב לשתף בידע. בוא נפתח עמוד אינסטגרם, נעביר את הכל לשם, שם אני יכול לשתף וללמד אחרים. ככה, בכיף שלי.
למה דווקא אינסטגרם מול עמוד פייסבוק, זאת אומרת, למה זה שינוי שתורם משהו?
כי בפייסבוק, בתהליך הכנת הלחם, יש כל מיני דברים שאתה צריך לראות כדי להבין. ובפייסבוק אתה יכול לתת, סרטון, אתה יכול לתת מתכון, אבל באינסטגרם יש לך את הפלטפורמה הזאת של הסטוריז, שאתה יכול ממש לפרק את התהליך עצמו לכל מיני שלבים, ואנשים רואים את הבצק, זה מה שהיה הכי חסר לי, גם לראות את הבצק, את המצב שלו, וגם שיתנו לידו את ההסבר הזה, של ככה זה צריך להיות, ככה זה צריך להכיל אותו, במצב כזה הוא צריך להיות. ומה שקרה זה שאני זוכר, וכבר אז הבנתי שיש עניין בדבר הזה של מחמצת, ויש הכמות עוקבים עלתה באינסטגרם, והתחילה ביקוש לסדנאות, או שאני למד אנשים. עד אז זה בכלל לא היה עניין של עסק. ואני זוכר את זה שהתייעצתי ככה במשפחה וזה, ואבא שלי אמר, מה אתה משתף בידע? ידע עולה כסף. מי שרוצה שיבוא לסדנה וישלם. ואני זוכר שאמרתי לו, אבא תקשיב, אני לא כזה. אני היום, אם אני עכשיו רוצה ללכת ללמוד אצל מישהו, אז יש איזה מישהי בחול ששיתפה בידע, ואני רואה אותה איך היא עובדת, ואני רואה את הידיים שלה, ואני יודע שהלחמים שלה טובים, גם אם היא משתפת הכל, אני רוצה ללכת ללמוד אצלה. וזה מה שהקו המנחה. כאילו, אני משתף, ומי שרוצה שיבוא, על בסיס מה שהוא ראה, ומי שמצליח ללמוד לבד, הרוויח. לא צריך להגיע לסדנה. ויש המון אנשים שלמדו מהשיתופים שלי, ויש המון אנשים שמגיעים לסדנאות. אז זה מה שהיה הקו שמנחה, ואז בניתי סדנה, תוך כדי ככה עבודה בכלל ביטוח, התחלתי להעביר סדנאות בימי שישי, תוך כדי עבודה בכלל ביטוח. זה הגיע למצב שאני לוקח יום חופש ומעביר סדנה, כי הרבה יותר כיף לי ביום חופש שלי לעשות סדנאות מאשר לעבוד. וזהו, וככה, וגם אז נכנס הקורונה, והביקוש למחמצות עלה, וככה זה גלגל את עצמו, עד למצב שעשיתי ניהול סיכונים על עצמי, ועזבתי.
איך נראה הניהול סיכונים הזה? אשכרה, עשית אותו באקסל או שזה רץ בראש?
זה רץ בראש, אקסלים, הוצאות, הכנסות, כמה סדנאות אתה צריך לעשות, כמה משתתפים, מה התמחור, מה...
כמה סדנאות אתה צריך כדי שזה ישתלם הרי? אני מניח שזה הנקודה, איפה הבריק איבן מול העבודה במשרה מלאה?
זהו, אז זה השאלה, זה מה היה לך, מה האלטרנטיבות? עכשיו, זה לא מדויק, כי יש לך את האלטרנטיבה, שזה להשוות את כלל ביטוח, ואז יש לך גם את הסיכון.
נכון, אתה צריך לתת טרנדי. פרמיה ליציבות.
נכון, יכול להיות שזה טרנדי בכלל, הייתה את הקורונה, כולם התלהבו ממחמצת. אתה אומר, אולי יש בז עכשיו של מחמצת, עוד שנתיים, שלוש, מי ירצה בכלל מחמצת? יכול להיות שזה סתם אני עכשיו מזמיח את הקריירה שלי. אבל הייתה לי תחושה שזה לא יהיה טרנדי, כי כל העולם הולך לאזורים יותר בריאים, אנשים מחפשים את להכין בבית, דברים יותר בריאים, וגם שהם פי מיליון יותר טעימים ממה שאתה קונה, אז זה בכלל כאילו אין מה להשוות. אז עשיתי את כל השקלולים האלו, של כמה כסף אני צריך להכניס, האם זה יהיה לי שווה לאורך זמן, ומה האופציה שלי, אם אני כבר עוזב, אז עכשיו מתפנה לי זמן, אני יודע כבר להכין לחם. איך אני מנצל את הזמן הזה לפתוח ערוצים נוספים? של סדנאות חדשות ודברים כאלה. אז ניהול, ניהול עסקי.
בנית, בנית תוכנית בסוף, עסקית?
די בראש כזה, בראש, אקסלים, זה הכל כזה, זה הכל עליי, לא, אין לי עזרה, זה כאילו, זה ממש לתכנן את זה ולראות, להרגיש את זה, אני לא עזבתי מיד את כלל, זה היה במקביל שנתיים.
וואו, אוקיי.
אז היה לי זמן, כן. אז היה לי זמן לבחון את הדבר הזה, ולראות את הביקוש, ולהרגיש את זה, וגם באינסטגרם לראות את העוקבים עולים, וככה זה, עד שזה התבשל לרמה כזאת, שגם מבחינת הכנסה, אני מרגיש שאני לא איפול מההכנסה שהייתה לי בכלל, וגם הסיפוק, שזה בכלל אין מה להשוות,
כן.
מה שעשיתי בכלל ביטוח, זה היה משעמם מבחינתי, לעומת מה שהיום אני עושה, שיש לזה משמעות וערך לחיים, לא יודע, לחשוב שאני לימדתי מישהו, ועכשיו הוא אוכל ממה שלימדתי ומאכיל, יש לזה המון משמעות מבחינתי, וגם הפנאי שלי, זה לא ממש פנאי, אבל להיות בבית, כי כשאתה עובד מהבית, אז אתה עוזר מאוד בבית עם הילדים, ועם ההוא חולה, אז אתה פחות שובר את הראש, ולהקפיץ אותם לפה ולשם, אז אתה יותר פנוי, וזה עוזר מאוד גם לאשתי, שהיא אשת קריירה, וצריכה גם את התמיכה הזאת.
כן.
אז זה ככה, ואגב, בלי התמיכה של אשתי, זה לא היה קורה בכלל.
תמיכה זה מהבחינה לא הזאת, לך על זה אני מאחוריך, או שזה כולל משהו מעבר? היא מעורבת בעסק?
לא, היא לא מעורבת, היא כן המנוע בהתחלתי, בלעדיה זה לא היה קורה בכלל. היא זאת שביקשה את הלחם שיפון,
כמובן, הכל התחיל בלחם שיפון.
אבל כן, היא זו שדחפה ונתנה את הגב לכל הדבר הזה, ואני איתך, והכל יהיה בסדר, אני רואה שזה הפשן שלך, אני רואה שזה מה שאתה רוצה לעשות, לך על זה, זה חלום של כל בן אדם לעבוד במה שהוא רוצה, לך תעשה את זה.
תגיד, למה המסלול לוקח אותך דווקא להעביר סדנאות, ולא פשוט להיות אופה?
אני חושב שבגלל שזה היה תוך כדי עבודה בכלל ביטוח, אוקיי? כלומר, תוך כדי עבודה בכלל ביטוח, אם אני הייתי רוצה להיות אופה, זה ממש סיכון מאוד מאוד גדול. אני מאוד משתדל להיות חסר סיכון, והסדנאות זה משהו שהוא גם מספק אותי ברמה של ללמד אנשים, גם זה מכניס לי בסדר, אבל מה שיותר מעניין זה שלפני הסדנאות בכלל היה לי פחד מלדבר מול אנשים. כאילו, אם היית אומר לי לפני 5 או 6 שנים שאני הולך להעביר סדנאות וללמד אנשים ולעמוד מול קהל ולהסביר, זה כאילו, זה החלום בלהות שלי היה, זה אין מצב כזה. אבל איכשהו זה איזשהו מחסום כזה שפרצתי, וזה בכלל פתח אותי לדבר חדש, והאהבה שלי מלימוד ולפגוש אנשים התעצמה בעניין הזה. אז הסדנאות אני עושה גם בגלל שזה מגניב אותי ללמד אנשים, גם בגלל שזה כיף, וזה גם בגלל שזה התחיל, כי זה חסר סיכון. עכשיו תדבר איתי על לפתוח מאפייה, זה אחרת.
כי?
כי אני כבר עצמאי, אני פנוי יותר ללכת לבחון את העניין הזה, אבל אני משתעשע ברעיון הזה, ולא נראה לי שאני אעשה את זה.
למה?
אולי, אני לא יודע. כי קודם כל אני צריך להפסיק עם הסדנאות, אי אפשר לעשות את זה גם וגם. כי אם אתה פותח מאפייה, אתה צריך להיות במאפייה, אתה צריך לעבוד בשעות קשות, אתה צריך ניהול, זה, אולי אם אני אריץ מאפייה שנה, שנתיים, ואז כבר יהיו עובדים, אז אני אוכל לחזור לסדנאות, אבל
אתה אומר, בשלב ראשון זה חייב להיות מאפייה שאתה אופה בה, אתה הבן אדם.
כן.
זה נובע מזה שאתה לא, אתה לא מסוגל לסמוך, או שאתה יודע, זה נראה לי על פניו שעבורך בסיטואציה הנוכחית, אתה לצורך העניין כבר נמצא כמה משוכות מעל אופה. זאת אומרת, גם שכללת מתכונים לרמה שאתה יודע שהם מדויקים, ואתה גם מדריך אנשים איך לעשות אותם. על פניו זה נראה שלהקים מאפייה וללמד עובדים איך לאפות את הלחמים שלך, הוא לא איזה קפיצה לוגית עצומה.
נכון. אז אני יכול להתמודד עם, לימוד של אופים, אבל זה איזשהו תהליך, וככל שאתה נכנס יותר לעניין הזה של מחמצת, אתה מבין ש, שיש חשיבות מאוד מאוד גבוהה בדיוק של המון, המון פרמטרים. עכשיו, זה כן צריך לבנות אמון ברופא ולתת לו את ה, לשחרר את ה, שהוא יעשה את הכל, אבל זה תהליך מאוד ארוך שאני צריך לראות באמת שהוא מבין כל תסריט וכל סיטואציה שיכולה להיות. זה לא שמרים, זה מחמצת, זה עולם אחר. יש דקויות מאוד קטנות, יש קמחים פתאום הם מתנהגים שונה, המים הם בטמפרטורה שונה, מחמצת שהיא יצור חי ומתנהג, יכולה להתנהג יום אחד כזה ויום אחד בצורה אחרת, ואם האופה לא מספיק מנוסה, וזה לא ניסיון של, של חודש חודשיים, זה ניסיון על פני שנים, אז אני צריך להביא עובד מנוסה, ואותו להדריך למה שאני אוהב, לתורה שלי, למה שאני מחפש בלכת. אז זה לא פשוט.
וואו, תקשיב, יש לי כל כך הרבה שאלות על הדקה האחרונה שדיברת. אני אתחיל דווקא מהסוף. אז מה זה אומר המשפט הזה, התורה שלך באפיית לחם?
אוקיי. לחם אפשר להגדיר אותו בכמה רמות. אחד זה ברמת הטעם, שתיים זה ברמת המרקמים, שזה מוביל לטעם בסוף, דחיסות, חמיצות, נפחים, תבניות או לא תבניות, תהליכים שזה יכול להיות תהליך שהוא כולל מקרר או לא מקרר, שזה משפיע על הכל. אז יש המון, המון גישות, אם אתה רוצה ללוש אותו או לא ללוש אותו, יש המון, המון דרכים להגיע ללחם, וכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו, בהתאם למה לתוצאות שהוא קיבל והוא מרוצה מהן. עכשיו, אפשר להגיע לכל מיני לחמים בכל מיני דרכים, וכל אחד יהיה מרוצה מהדרך שלו, כל עוד הוא מרוצה, הכל טוב. אבל אם אני הגעתי רגע, למשהו שאני
אבל,
רוצה...
אבל מה, יש, אתה יודע, אתה בעצם מתאר לי מה שבאקדמיה קוראים לו אסכולות.
כן.
זה בעצם צורות שונות שבהן אנשים ניגשים לנושא מסוים כדי להגיע לתוצאות המיטביות. יש איזושהי אסכולה ספציפית שאתה שייך אליה? שאתה אומר, ככה אני עושה, ככה אני מעדיף, ככה הכי טוב לי?
כן, אפשר להגיד שאני אוהב לישה מכנית, שזה במיקסר או במלוש. אני לא מתחבר ללחמים ללא לישה. אני כן עושה קיפולים, אני כן נעזר במקרר, שהמקרר הוא משפיע על טעמים ועל צורה ועל קרס.
באיזה שלב נכנס המקרר?
אחרי שביצעת את כל הלישה, קיפולים, והטפחת את החלק הראשון של הבצק, אז מגיע השלב שאתה מעצב אותו ומכניס לסלסלת הטפחה, וברגע שהוא בסלסלת הטפחה, אתה צריך להטפח אותו שוב פעם.
נכון.
הטפחה הנוספת יכולה להיות או בחוץ או במקרר.
אם זה במקרר, ממה שאני יודע, מכיוון שהשמרים או המחמצת זה יצור חי, אז במקרר זה לוקח יותר זמן, לא?
נכון, זה לוקח יותר זמן, אבל זה גם מאפשר לך פיתוח טעמים, פיתוח מרקמים וניהול זמנים, שזה אולי הכי חשוב, אוקיי? וכשאתה משקלל את הכל, אז אתה מקבל איזושהי תוצאה של לחם, שאני מרוצה ממנה.
אוקיי, כלומר, אז כמה, זה... כמה שעות אתה תיתן התפחה שנייה במקרר, אל מול אם היית עושה את זה מחוץ למקרר?
אז מחוץ למקרר זה בדרך כלל תלוי בטמפרטורה, אבל זה בדרך כלל לוקח בין שעה לשלוש שעות, בקיץ שעה, בחורף יכול להגיע לשלוש שעות, ואם אני מכניס את זה למקרר, אז זה יכול להיות עד 24 שעות במקרר, אבל גם שם צריך להיזהר מקמחים מסוימים שעלולים לגרום לבצק להתפרק ולהיות חמוץ מדי, אז זה בהתאם למתכון, בהתאם לתהליך שעשית, אתה צריך להתאים את פרק הזמן במקרר ללחם עצמו.
הבנתי. טוב, בוא נלך רגע לעניין הבסיסי של מחמצת, אוקיי? מחמצת, אם אני מבין נכון את התהליך, זה בעצם לקחת קמח ומים, לערבב אותם, ולתת לשמרים והבקטריות שנמצאים באופן טבעי בחדר, להפוך את התערובת הזאת לתוססת ובעצם לשמרים, למדיום שחיים בו אורגניזמים, אוקיי? האם יש הבדל בין החדרים השונים? אני פה מגדל מחמצת באוסטין, אתה מגדל בחולון, האם המחמצות שלנו רק מתוך זה שאנחנו בסביבה אחרת, מזג אוויר אחר, לחוט אחרת, לא יודע איזה עוד אלמנטים שונים, האם זה משנה את המחמצת עצמה?
אוקיי, זו שאלה מעניינת, אבל אתה התעלמת ממשהו שהוא הכי, הכי חשוב, שזה הקמח.
אוקיי.
בקמח, בקמח יש לך את מרבית האורגניזמים, את החיידקים ושמרים, מה שיש לך באוויר, מה שיש לך בידיים, יש כמובן שמרים, יש חיידקים, אבל מרבית המיקרואורגניזמים נמצאים בתוך הקמח. והקמח הוא מה שבסוף שולט, ולא רק הקמח, גם השגרה שלך. כלומר, כמה פעמים אתה מאכיל, איך אתה מאכיל, כמה זמן המחמצת חיה, מה הגיל של המחמצת שיש לזה השפעה מאוד גדולה. אז לאורך זמן יכול להיות שאתה תרגיש הבדלים בגלל הקמח השונה שכל אחד מאיתנו צורך, אבל אני לא יכול לענות על זה בצורה חד משמעית, כי לא הייתי באוסטין.
כן, אוקיי, אני, אבל בישראל למשל, יש הבדלים בין קמחים או בין אזורים שאתה כבר יודע להגיד שאתה מרגיש אותם בטעם, באיך שהלחם מתנהג?
אז באזורים אני לא חושב שזה כל כך חשוב, אבל בקמחים בהחלט. כל קמח יש בו, הרי הקמח, הדגן בנוי מנבט, אנדוספרם וסובין. ובסובין יש לך הרבה סיבים תזונתיים, ושם יש גם הרבה אנזימים. עכשיו, ככל שאתה משתמש בקמחים מלאים יותר, יש לך יותר אנזימים, ואז התסיסות שם קורות מהר יותר. אז יש השפעה על סוג הקמח, כלומר מבחינת קמח לבן, כפרי או מלא, על ההשפעה של התסיסות, וגם על טעמים, על סוג הקמח. כלומר, זה יכול להיות גם קוסמין, שיפון או לבן, וגם בתוך כל זה, האם הוא מלא, לבן או כפרי, או מהסוג הזה. כלומר, יש לך כמה אלמנטים של זה.
יש דבר כזה מחמצת אולטימטיבית, או שזה עניין של טעם והעדפה?
לא, זה אין אולטימטיבית, זה יש למחמצת כמה השפעות. השפעה הראשונה זה טעם, כל מחמצת יש לה את הפרופיל טעמים שלה, ההשפעה השנייה זה מרקמים, אם אתה תשים מחמצת שהיא מלאה, נגיד מקמח מלא, אז יש לך יותר סובין, זה בסוף, אתה מכניס קמח שהוא יותר כבד לבצק הסופי, וזה עלול, לא עלול או לא לעלול, אבל זה עניין של תוצאה ומה אתה רוצה להגיע, אבל זה מכביד על המרקם הסופי.
אוקיי, אבל אם אני מבין נכון, מחמצת, זאת אומרת, המרכיב של המחמצת בלחם, הוא לא מרכיב גדול, אתה שם נגיד, לא יודע מה, 10-20 גרם על חצי קילו כיכר, לא?
לא, לא, אתה שם 20%, זה אולי 10 גרם, זה בשמרים, אבל במחמצת אתה שם בערך 20% מסך הקמחים.
הבנתי.
זה בדרך כלל, אפשר פלוס מינוס.
הבנתי. יש אגב דבר כזה לגדל שמרים בבית?
לגדל שמרים בבית? לא, אני לא מכיר דבר כזה.
זאת אומרת, זה לא שאם אתה לוקח מחמצת, שבסוף יש בה שמרים, ואתה נותן לה, לא יודע מה, להשתולל לאורך חצי שנה, אז בסוף זה יהפוך לשמרים.
לא, אם כבר זה יהפוך לחיידקים יותר, כי החיידקים יותר חזקים, הם שורדים יותר מאשר השמרים, אז אם כבר היא תפורק וישארו שם החיידקים, אבל גם, אם אתה לא תטפל בה, היא פשוט תתקלקל, היא תעלה עובש ו... לסיים את חייה, זה לא, אי אפשר להחליט שאתה רוצה רק חיידקים או רק שמרים.
כמה מחמצות שונות יש לך כרגע במקרר?
יש לי שני סוגים, יש לי שתי סוגים, יש לי את המחמצת הלבנה ויש לי מחמצת שיפון.
אוקיי, איך עושים את המחמצת הלבנה?
כמו שעושים כל מחמצת, לוקחים קמח ומים, מערבבים.
בכמויות שוות?
כן, בכמויות
שוות. משאירים את זה בחוץ? עכשיו, אני ראיתי, אתה יודע, קראתי והתכוננתי קצת לפרק הזה, אז ראיתי שלפחות בערכות לגידול מחמצות, יש צנצנות אטומות ויש צנצנות עם מרשת כזו למעלה. מה עדיף?
בגדול זה לא משנה, כי המחמצת היא אנאירובית, היא לא צריכה חמצן. עכשיו, מה שקורה זה שכשהמחמצת עובדת, היא פולטת גזים. זה כמו שאם תשים כפפה על המכסה, אתה תראה שפתאום הכפפה מתרוממת, כן. בגלל שיש באוויר. עכשיו, יכול להיות סיטואציות שאם תאטום את זה מאוד מאוד חזק, אז היא תתפוצץ.
הצנצנת.
בגלל זה, הצנצנת. בגלל זה, כששמים רשת...
זה קרה לך? רגע, זה קרה לך פעם?
לא, לא, לא קרה לי, לא קרה לי. כשאני סוגר אותם, אני סוגר אותם יחסית אטום, אבל לא ממש ממש. אני מאפשר לזה קצת לצאת, אבל מצד שני אני גם לא רוצה שזה יהיה פתוח, שלא ייכנסו פרקים.
הבנתי.
אז צריך סגירה ככה טובה, אבל לא הרמטית הרמטית.
אוקיי, אז אני חוזר למחמצת הלבנה, באיזה קמח אתה משתמש שם?
ספציפית אני בקמח פיצה,
טיפו 0-0?
גרמניה, הוא טיפו 0, הוא לא טיפו 0-0, תכון פעם אחת.
אוקיי.
קמח שהוא מאוד איכותי, ולאחרונה דווקא, אני הופיע המון זמן, אבל בשנה האחרונה הבנתי שאני כן צריך להשקיע במחמצת, גם בקמח שאני שם למחמצת, רצוי מאוד לשים בקמח איכותי, עם יחסית הרבה גלוטן, כי זה משפיע בסוף על התוצאה הסופית.
אתה משתמש במחמצת גם לעשות בצק לפיצות? או שזה רק שמרים?
אפשר, יש לי גם מתכון, העליתי מדריך על זה, אבל אני באופן אישי לא מתחבר לפיצה מחמצת. לא, לא עוזר, אני ניסיתי כמה פעמים, אני מבין שיש ביקוש לזה, אני מבין שאנשים הם אוהבים להגיד שיש להם פיצה מחמצת, אני לא אוהב את זה.
מה?
יש את הטעם של הטיפה,
הבנתי.
טיפה חמיצות כזאת שלא מתחבר לי בפיצה.
הבנתי. אוקיי, אז לבצק פיצה, היית מעדיף שמרים, לא יודע, טריים או יבשים?
כן, כן, לגמרי.
אני לא יודע אם אני צודק בעניין הזה, אבל שמרים טריים באמת מייצרים טעם אחר? פרופיל טעמים עמוק יותר ללחם?
לא שאני שמתי לב, אבל כן, ממה שאני יודע, במאפים מסוימים, הם עובדים בצורה יותר חזקה, מהירה. למשל בקרואסונים, אז הבנתי שהשמרים הטריים מאוד מומלצים אליהם, אבל גם זה מאוד מאוד משתנה בין אופים, יש אופים שאופים רק עם שמרים יבשים, יש כאלה שלא מסוגלים לזה. בגדול לא אמור להיות הבדלים בולטים, רק ביחס שאתה שם בצק.
כן, אוקיי.
אם אתה שם שמרים טועים, אז
זה... התחלנו קודם לדבר על המחמצה שלך, אמרת מוסיפים כמויות שוות של קמח טיפו אפס. איך קוראים אגב לקמח הזה? אמרת שזה מגרמניה, אבל איך קוראים לו?
כן, בארץ הוא נקרא קמח פיצה ופוקאצ'ה, אני לא יודע את השם המקור שלו, זה של חברת קמח הארץ, שהיא מייבד אותה מגרמניה, אז אני לא יודע מה המקור, אבל זה קמח מאוד איכותי, ואני אוהב להכיל את המחמצת שלי בקמח הזה.
אוקיי. ומה זה בעצם אומר להאכיל? אתה לוקח ואתה מערבב ואתה משאיר את זה על השיש, זה עוד לא במקרר.
כן, אם אנחנו חוזרים להתחלה, לבניית מחמצת מאפס, אז בעצם צריך לעשות את התהליך הזה מדי יום ולפרק זמן ארוך. כלומר, אתה צריך להוסיף קמח ומים, שזה המזון של המחמצת, להוסיף את זה ביום הראשון, להשאיר את זה בחוץ, יום למחרת יש לך תסיסה, אתה צריך להאכיל שוב פעם, שזה אומר להוסיף שוב פעם קמח ומים. וככה זה חוזר על עצמו, כשמדי יום, ביום השלישי ואילך, אתה צריך לזרוק קצת, כי אם אתה לא תזרוק, תגיע לכמויות גדולות.
אתה יכול במקום לזרוק לאפות עם זה?
זה עדיין לא בשל. מה שקורה זה שהמחמצת בתחילת דרכה, היא מאוד מאוד רגישה, והיא לא יציבה מספיק לפעילות. היא לא יכולה להחזיק לחם. היא לא יכולה להטפיח לחם ברמה כזאת שהיא תהיה מספיק...
כי אין מספיק אורגניזמים חיים בפנים?
כן. וגם מה שקורה, זה מעניין במחמצות, זה שכשאתה מתחיל את הדרך, יש לך המון זנים של חיידקים והמון זנים של שמרים, וככל שאתה מתקדם עם הגידול של המחמצת, יש זנים שהם יותר דומיננטיים והם משתלטים על התרבית הזאת. ומה שזה עושה, זה גורם למחמצת להיות יציבה יותר. זאת אומרת שאם פעם ייכנסו חיידקים רעים, אז התרבית היא מספיק חזקה כדי להתמודד עם זה. בגלל זה מחמצות בוגרות, הן לא מעלות עובש מהר. קשה מאוד לקלקל אותם, קשה מאוד להרוג אותם.
זה נשמע כמו חיית מחמד, המחמצת הזה.
זה ממש ככה, זה יותר מזה. אם אתה לא תטפח אותה, זה ייראה בתוצאה הסופית.
אז איך מטפחים מחמצת? אני מטפח לי מחמצת. איך מטפחים מחמצת?
פשוט מאכילים אותה מדי יום ולא מכניסים למקרר.
זהו, זה הסיפור?
כן.
אוקיי.
ואם אתה יכול, פעמיים ביום, ולשמור על טמפרטורה של 25-26 מעלות, תקבל אחלה מחמצת.
אוקיי, אחרי כמה ימים של טיפוח אינטנסיבי שכזה, אני צריך... אתה ישבת פעם עם חברים כאילו בארוחת ערב, ואמרת, חבר'ה, אני חייב לחזור הביתה להכיל את המחמצת שלי?
לא, זה לא ברמה כזאת, אני פה צוחק איתך, אבל בגדול, כשבונים מחמצת מאפס, צריך להכיל אותה מדי יום, זה לא כזה רגיש, כלומר, אתה יכול להכיל אותה בבוקר, להגיע בלילה, להגיע למחרת, היא תסתדר עם זה, ברגע שעברת את הבנייה הראשונית של המחמצת, אתה יכול כבר להכניס למקרר, והיא יכולה גם להיות במקרר כמה ימים עד ההאכלה הבאה.
מה אתה עושה אם אתה יוצא לחופש? יש פנסיון למחמצות?
יש דבר כזה, אני יודע, בחול, אבל בבית, ברמה שלנו, באמת, המחמצת, כשהיא בוגרת, יכולה להיות גם חודש במקרר, והיא תשרוד את זה. אבל...
זה קרה פעם? אני
רוצה להשתמש בה. מה?
השארת פעם מחמצת חודש במקרר?
אז האמת שאני... קשה לי לעשות לה את זה.
זה ממש רגשי.
קשה לי לה. כן. אבל כשהגיעו אליי המון תלמידים, המון משתתפים, ואמרו לי שהם שכחו ממנה חודשיים, והיא שרדה. אז זה יכול להיות, זה יכול לקרות, לא ממליץ לעשות את זה. אבל אם עשית את זה כבר, וקרה, שכחת חול, חופשה וכאלו, אז היא במצוקה. אוקיי, אתה מוצא מחמצת שהיא לא טובה.
מחמצת במצוקה.
אתה צריך לתת לה כמה אכלות, כן.
אוקיי.
אתה צריך לתת לה כמה אכלות כדי להושש אותה, כדי לדלל את רמות החומצות שיש בפנים, כדי להחזיר אותה למסלול, מה שנקרא.
כמה ימים זה לוקח לשקם מחמצת במצוקה?
זה יכול להיות ביום אחד שאתה נותן לה שלוש האכלות, ברצף.
הבנתי.
ואז אתה מדלל את החומצות.
הבנתי. וזה צריך להיות על השיש. אז כמה גדולה, אגב, צריכה להיות צנצנת כזו?
כלום, זה צריך להיות בין 50 גרם ל-100 גרם של מחמצת. לא צריך יותר מזה.
רגע, אבל אתה אומר שאתה צריך 20% מהמשקל של הלחם מחמצת מגיע מהמחמצת עצמה. זה אומר שאם אתה רוצה לעשות, לא יודע מה, 4 כיכרות, אז אין לך מספיק מחמצת לזה.
אתה צודק, ולכן כשאנחנו רוצים להכין לחם, אנחנו צריכים לקחת את המחמצת שלנו, להאכיל אותה לטובת הכנת הלחם. כלומר, אם אתה צריך, נגיד, 500 גרם מחמצת, כי אתה רוצה להכין, לא יודע, 4 לחמים למשל, אז אתה צריך לקחת את ה-50 או 100 גרם שיש לך במקרר, ולהאכיל אותם בצורה כזאת שזה יספיק לך, הכמות הסופית תספיק לך ללחמים, ובנוסף גם יישאר לך רזרבה לפעם הבאה.
כן.
וככה זה חוזר על עצמו, ובגלל זה היא גדלה. כי כל פעם אתה מאכיל, משאיר לך קצת, ואת הקצת הזה אתה מאכיל בפעם הבאה, וככה זה מיום ליום או מפעם לפעם גדל וצובר את הגיל שלו.
מה קורה לזה עם השנים, לצורך העניין? כשאתה תואם לחם, כשאני תואם לחם, יש לך ממש תחושה של מהו גיל המחמצת מתוך הטעם של הלחם?
לא.
אוקיי. אז למה העניין של הגיל כל כך חשוב?
זה נחמד לרומנטיקה. זה נחמד לסיפורים.
הבנתי, אוקיי.
אבל יותר חשוב איך אתה מגדל את המחמצת. כלומר, אם אני עכשיו אתן לך את המחמצת שלי, שהיא בת 12 שנה, לצורך הדוגמה, ואתה לא תטפל בטוב, ולעומת זאת מישהו אחר יגדל מחמצת מאפס, שהיא תהיה בת חודש, אבל הוא מטפל בטוב, מחמצת בת חודש, תעשה עבודה טובה יותר.
כן.
ולכן הרבה יותר חשוב לטפל בה.
מהו הגיל שבו מחמצת מתחילה להיות ראויה להפיע? כמה ימים, שבועות זה?
אפשר כבר ביום השביעי, שמיני, עשירי, כבר להכין לחמים.
אבל זה שבוע מראש.
כן.
הבנתי.
מה שכן, עדיף, אם כבר רוצים להכין לחם, עדיף לבקש מחמצת ממישהו, ולא לגדל מאפס. זה הרבה יותר מאתגר לגדל מאפס, מאשר לבקש ממישהו גור מחמצת, מה שנקרא.
אמרת גור מחמצת?
כן, כן, זה המונח.
אני מת על זה.
אתה מגוצ'י הפך לגור, עכשיו זה גור מחמצת, ואתה מגדל אותו.
כשאתה בא בבוקר וניגש למחמצת שלך, אז איך אתה יודע מה שלומה? לפי איך שהיא נראית? לפי הריח?
כן, איך שהיא יוצאת מהמקרר זה פחות רלוונטי. מה שמעניין אותנו זה מה קורה למחמצת אחרי שהאכלת אותה. אוקיי? ואיך אתה בוחן מוכנות של מחמצת, אז אתה בוחן את זה ברמת הגידול בנפח שלה, אתה בוחן את זה ברמת הטעם והריח שלה, וגם בנראות שלה, כלומר היא צריכה להיות למעלה מבעבד כזאת, אבל בעיקר אני אוהב לבדוק מחמצת לפי הריח שלה.
אוקיי. היחסים אגב במחמצת בין קמח למים זה תמיד חצי חצי?
לרוב, רוב הרופאים החובבים עובדים במחמצת, נקראת מחמצת רטובה, שזה בעצם היחס בין הקמח למים שווה. אפשר גם לקחת את זה קצת למעלה, כלומר יותר מים מקמח או מחמצות יבשות, שזה פחות מים מקמח. אבל הכי נוח זה המחמצת הרטובה, שבדרך כלל היחס שווה.
אוקיי. יש משמעות לאיזה מים אתה מכניס? מי ברז מול מים מינרליים? יש משהו שכדאי?
אז תראה, בספרות או בתיאוריה אומרים להשתמש במים רכים. אוקיי, מים שהם מסוננים, מים מינרליים. אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי ניסיתי ככה וככה, לא הרגשתי הבדל.
אוקיי.
יכול להיות שבמסות גדולות זה כן בא לידי ביטוי, אבל אני אוהב להשתמש במים מינרליים, כי אני לא אוהב את המים, את הטעם של המים מהברד. אז אני אוהב להשתמש במים מינרליים.
ואתה אומר, אתה לא אוהב את המים מהברז, כשאתה משתמש במים מהברז למחמצת, אתה ממש מרגיש את הטעם של המים מהברז בלחם עצמו?
לא, קשה לי לענות את זה. זה מאוד, יש כל כך הרבה גורמים שאתה לא יודע אם זה המים. יכול להיות שהתפחת את זה קצת יותר, שזה הפעם זה לא המים, זה... אני לא, זה מאוד קשה לשיע, אני לא עניין טעם ברמה כזאת של המים מינרלים או מים מהברז.
הבנתי. טוב, תקשיב, אני אעצור רגע פה, כי יש לפודקאסט הזה, יש פורום, קבוצת פייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, אני מפרסם בו מדי שבוע מי האורח, ומזמין את המאזינים הקבועים שלנו, שהם חברים בקבוצה הזאת, לשאול שאלות, וכמובן שהיו המון שאלות, וגם המון אהבה אליך. אז ברשותך, אני אעבור עכשיו קצת לשאלות מהמאזינים. ואני אתחיל. קודם כל, יעל נטר גור כתבה שיביא איתו לחם ויבצה אותו בשידור שנשמע טוב את הקרנץ'. אז אני רק אשאל, אני לא יודע אם יש לך לחם מוכן שאפשר לעשות את זה עליו, אבל אני כן אשאל, מה משמעות הקרנץ' חוץ מזה שזה פעולה מגרה, אתה יודע, למי שהולך לאכול את הלחם, יש משמעות לקרנץ' ביחס לכמה הלחם מוטעים?
כן, קודם כל יש לי לחם.
רוצה להביא?
אני לא יודע איך נעשה את זה עם האוזניות כרגע.
המיקרופון הוא לא, אולי ננסה את זה תכף.
יש בהחלט משמעות לקרנץ'. יש מה שנקרא אפקט מיארד. זה בעצם קרמול של סוכרים עם חומצות אמינו, זה בעצם גורם לבצק על הקרנץ' להיות צבוע בצורה קהה יותר,
כן.
על גבול השרוף, ואז מה שקורה זה המון טעם מצטרף ללחם. אוקיי, המון אופים מפספסים את זה כי הם לא רוצים להגיע לשרוף, אבל איך אני אומר, זה לא שרוף, זה טעם.
אוקיי.
תגיעו לקצוות האלה, אתם תהנו מלחמים, לפחות החלק החיצוני, אתם תבינו טעמים חדשים, אז לגמרי תשרפו את הלחם.
זה אומר פשוט לאפות אותו יותר? אתה, כן. מבחינתך, לחם אפוי הוא בדרגה יותר קרובה לשרוף מלחמים תעשייתיים, נגיד?
כן, בטח. לחמים תעשייתיים, אני לא רואה אותם מגיעים לרמות האלה של הצבע שאני מחפש. לא שרוף, כן, יש הבדל, שרוף מורגש בטעם, זה אי אפשר לפספס את זה. אבל צבע שהוא חום כהה עמוק כזה, זה אולי הגדרה, ממש להביא אותו לצבעים כהים ולא לא בהירים.
אוקיי. יש נקודה שהיא מבחינתך הנקודה האידיאלית להוציא את הלחם מהתנור?
זה צריך להיות לפחות טמפרטורה של 95 מעלות פנימית, כי אחרת זה לא אחוז.
אתה דוחף אלקטרודה למדוד טמפרטורה בתוך כיכר?
אני לא עושה את זה, אבל אני כבר יודע לפי הצבע אם הוא אפוי או לא, אבל אם מישהו לא בטוח והוא לא רוצה לפספס, אז שיבדוק את הטמפרטורה הפנימית, מעל 95 זה אפוי, ואז מגיע השלב הזה של הצבעים. אוקיי? אתה יכול להוציא לחם בעיר שהוא יהיה אפוי, אבל אתה מפספס טעמים.
הבנתי.
אם אתה תאריך את האפייה, אתה תקבל גם וגם.
טוב. אודי מאבי כותב, וואו, איזה כבוד, אודי, בבקשה תדבר על שטיינברג. מי זה שטיינברג?
שטיינברג זה הפנימיה שדיברנו עליה.
הבנתי. ואודי היה איתך שם?
הוא היה בשכבה מתחתיי, לדעתי.
למה אתה חושב הוא רצה שתדבר על זה?
כאחוות פנימיסטים.
יש גאוות יחידה?
יש גאווה מאוד גדולה, ויש צער גדול גם ממה שקורה בפנימיה, שהיא לא מצליחה לחזור לגדולתה.
מה לדעתך השתנה שם?
המנהל של הפנימיה, לא מזמן היה לנו איזה כנס של גיל 40, אז המנהל של הפנימיה גם הגיע, והוא סיפר שבעבר, הבתי ספר היו ממליצים על תלמידים מחוננים, כדי לצאת לפנימיה. והיום הבתי ספר בפריפריה, הם שומרים להם את התלמידים האלו. הם לא רוצים לשחרר אותם. אז יש ככה, אז לא שולחים תלמידים מחוננים, הם נשארים בפריפריה, והפנימיה הולכת ודועכת.
מעניין. אתה חושב שזה דבר טוב? כאילו זה, על פניו, הייתי אומר, זה לא דבר רע. זה שבתי ספר התפתחה בהם התודעה למחוננים, ולעובדה שאתה רוצה את החבר'ה האלה אצלך, והם גם נשארים באזור, גם גדלים קרוב למשפחה שלהם, אין בכך רע.
אני מסכים. אני אמרתי לך בתחילת השיחה, שאני לא הייתי שולח את הילדים שלי. אז זה לא רק ההתפתחות של הבתי ספר.
לא, אבל אמרת שמצער מה שקורה לשטיינברג, על פי מה שאתה אומר לי פה, מה שקורה לשטיינברג הוא בסופו של דבר תוצר לוואי של תהליכים הרבה יותר טובים שקורים בעיירות ובתי הספר המקומיים.
זה, על פניו, זה נכון. השאלה מה הם עושים עם התלמידים האלה?
ואתה חושב שבשטיינברג היה עתיד יותר טוב בשבילהם?
בשטיינברג היה להם בוודאות הצלחה. תעודות בגרות, יכולות עצמאיות, מפתחים אותם לקשרים, להישרדות במרכאות. מה קורה, להגיד לך שאם הייתי בבית לא הייתי מצליח, אני לא יודע, אני כנראה שהייתי גם מצליח, אבל זה שוב, זה תלוי איפה אתה גדל ומה קורה איתך, ואתה יכול ללכת לכל מיני כיוונים.
כן. אוקיי. נחזור ללחם. מיכאל פסין שואל, איך לאפות את המחמצת שתצא אוורירית? אני לא יודע מה זה אומר, והאם בכלל יש אופציה אחרת?
הוא מתכוון בטח ללחם, ולא למחמצת. אם הוא רוצה לחם אוורירי, יש לזה כמה דברים שמשפיעים על זה. אחד, זה כמות המים. ככל שתשים יותר מים, פוטנציאל לקבל מרקמים פתוחים יותר, אוורירים יותר עולה.
בועות גדולות יותר בתוך הלחם?
כן, 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 בדיוק. דבר שני זה המחמצת עצמה. ככל שהיא מטופלת, מטופחת, מואכלת ברמה היומית, היא תוציא תוצאות הרבה יותר טובות. ודבר שלישי...
אמרת מחמצת מטופחת, ובטיפוח אתה מתכוון לכמויות האכלה ו...
כן, להשאיר אותה כמה שאפשר מחוץ למקרר, ובהאכלות יומיות, להשקיע בה. אתה משקיע במחמצת, זה בא לידי ביטוי בלחם, ודבר שלישי זה גם הקמחים. אם הוא רוצה לחם אוורירי, פתוח, מרקמים חורים גדולים, אז זה יותר קמחים לבנים. כי הסובין מכביד על המרקם.
הבנתי. אני דווקא הייתי מצפה אינטואיטיבית שהסובין מייצר מבנה יציב יותר, לא?
לא יודע אם יציב יותר, הוא נותן באמת נוכחות, יש לו נוכחות כי הוא כבד, אבל מה שהוא עושה הוא מכביד גם על רשת הגלוטן.
מה זה רשת הגלוטן?
רשת גלוטן זה כשאתה לוקח בצק ולש אותו, אז אתה יכול לפתוח אותו ולראות שהוא מתחיל להיות אלסטי וגמיש. אתה יכול, יש מה שנקרא מבחן חלון, זה אומר שאתה לוקח חתיכת בצק ומנסה לפתוח אותה, ואם אתה מגיע לשקיפות, זה אומר שאתה מתחיל לקבל רשת גלוטן. והרשת גלוטן הזה זה הקשרים של החלבונים עם המים שבסוף הם תופסים לך את הגזים והציסות, והם קולים לך את מה שנוצר לך במהלך האפייה. אז ככל שרשת הגלוטן תהיה חזקה יותר, וגם ללא סובין שיחביד עליה, אתה תוכל לקבל לחם אוורירי יותר.
הבנתי. שאלה ממאזינה אנונימית, בתור אדם שהיה פעם כלכלן, איך אתה מסביר את המנגנון הזה שמוביל לכך שתמיד יש מספיק לחם, למרות שאין מתכנן מרכזי שמפקח על ייצור הלחם?
איזה שאלה. אני לא בטוח שהבנתי אותה.
איך זה שתמיד יש מספיק לחם?
אני אקח את זה, אני לא יודע אם זה עונה לה על השאלה, אבל אני אמרתי לאשתי במערכה האחרונה שהייתה פה בארץ, שהיה מלחמה וזה, אמרתי לה, אנחנו מסודרים, יש לנו 200 קילו קמח פה בזה,
יש לך 200 קילו קמח בבית?
כן, כן, ודי חודש יש לי 200 קילו קמח, זה גם לסנאות, גם להפיח לחמים, זה...
כמה סוגים שונים של קמח יש ב-200 קילו האלה?
כל מיני, גם כפרים, גם שיפון, גם מלא, גם לבן, גם קוסמין, כל מיני סוגים של תמחים כדי לייצר לחמים שונים.
אוקיי. איפה אתה מאחסן בדירה הנחמדה שלך בחולון 200 קילו קמח?
אז שאלה טובה, אז מתחת למדרגות, יש לנו פה שתי קומות, אז מתחת למדרגות הצלחתי למצוא איזה נישה, לא הצלחתי להסתיר אותה בצורה כל כך יפה, כל מי שנכנס נתקל בכמויות.
אבל זה 20 שקים של 10 קילו?
זה 10 קרטונים של 20 קילו.
וואו, אוקיי, אוקיי. בקיצור, לא יהיה חסר לך לחם. אבל לא ענינו לה על השאלה, אני רק רוצה כאילו שזה יהיה ברור. היא גם שואלת, אם היא תבחר להיות אופה, מה הסיכוי שבינה מלאכותית תחליף אותה בעתיד הקרוב והיא תהיה מובטלת?
אוקיי, בינה מלאכותית זה בכלל, אפשר להגיד את זה על כל דבר.
נכון.
אבל ספציפית במחמצת, אין לה סיכוי. כי זה בגלל שזה כל כך, יש רגישות וצריך להריח, וצריך להרגיש, וצריך ללטר, ויש פה המון רגש מעבר לטכניקה ולפעולה עצמה, יש המון הבנה ובגרות וניסיון של האופה, להתמודד עם כל מיני תרחישים שאני יכול, כנראה גם הבינה המלאכותית תלמד אותם, אבל אני לא יודע אם היא תצליח ליישם אותם בפועל.
מעניין. אני רק אגיד שאתה כנראה לא מכיר את זה, אבל כבר יש פרויקטים של רובוט שמגדל מחמצת, ויודע באמצעות סנסורים למדוד את כל האלמנטים של חמיצות וזה, ולהוסיף מה שצריך, מים או קמח, ולדעתי, רק כדי לא לבאס, אבל מה שאתה אומר עכשיו, עניין של 10 שנים, ולכל אחד יש רובוט מחמצת על השיש, שמשנה טמפרטורה, הרי בסוף זה טמפרטורה, אוויר, חמצן וקמח ומים. אין פה שום דבר מעבר לזה. אתה לא מוסיף מלח בשום נקודה, נכון?
לא, אני לא מוסיף.
אוקיי, אז זה 4 סנסורים ורובוט, ואתה מסדר את העניין הזה תוך כמה שנים.
בעניין, נכון, המחמצת עצמה, אין בעיה, זה באמת לא בעיה, אבל בוא אני אתן לך דוגמה אחרת של מאפיות שלא מצליחות לייצר ברמת הרובוטים ומכשירים בצקים בהידרציות גבוהות. למה? כי הם לא מצליחים להתמודד עם זה, זה רטוב להם מדי.
תעצור רגע ותסביר, כי יש פה הרבה אנשים שמאזינים ולא מבינים כלום. קודם כל, בצק בהידרציה גבוהה מתייחס ליחסים שבין קמח למים בתוך הבצק, והידרציה גבוהה, מה זה נחשב? כאילו כמה אחוז מים מול קמח?
נגיד 75% לעומת הקמח.
זאת אומרת, על 100 גרם קמח אתה שם 75 סיסי או 750 מיליליטר מים?
כן.
שזה גבוה, זה בצק רטוב ודביק מאוד.
זה אפשר גם מעל זה. אוקיי, אני הבעלי חמים שאני מכין, בסביבות ה-78-80%.
מה קורה אם אתה מגיע ל-100 או מעל? זה כבר בלילה?
לא, לאחרונה דווקא עשיתי בצק הזה של 100% הידרציה.
אוקיי.
זה לא בצק שיכול להתרומם מאוד מאוד גבוה.
מה זה, לחם פרנה כזה? נמוך
כן,
יותר?
ג'בטות כאלו, נמוכות, כן. בצקים נמוכים.
ג'בטה זה 100% הידרציה?
לא, הג'בטה הספציפית שאני עשיתי נקראת פנדה קריסטל, זה סוג של ג'בטה שיש בה הרבה מים. אבל יש ג'בטות אחרות שהן יכולות להיות גם ב-70% ו-65%, יש מנעד כזה. אבל ככל שאתה שם יותר מים, הפוטנציאל לקבל גובה הוא יורד.
הבנתי.
אבל אתה מכוון לשם.
כן. טוב, כל שאלה שאני שואל אותך היא מאורת ארנב שיכולה, אנחנו יכולים לבלות עליה שעה. זה ממש קשה לי לעצור בנקודות מסוימות, זה פשוט לקחת צעד אחורה, כי אני רק רוצה לצלול עוד יותר עמוק. הלאה, יצחק צוברה שואל, איך מוצאים לחם בריא? איזה עוד אלמנטים יש חוץ מקוסמין, שיפון, כן או לא מחמצת? האם אתה יכול לעשות איזה דירוג ביחס לבריאות על האלמנטים האלה?
בגדול, ככל שהדגן הוא יותר מלא, כלומר, כשלקחו את הדגן ותחנו אותו, אז השתמשו בכל המרכיבים, גם את בסובין, גם בנבט, גם באינדוספרם, אז ככל שהוא מלא יותר, זה בריא יותר, אוקיי? עכשיו, על זה צריך להלביש תהליך הכנה. כלומר, אם תעשה רק שמרים, אתה לא מעביר את הבצק תסיסות, ואתה לא גורם לחיידקים לעבוד, כדי לפרק כל מיני דברים שמונעים מאיתנו לקבל את הבריאות, ולכן זה קודם כל קמחים מלאים, אחרי זה שימוש במחמצת, ורצוי שהמחמצת תהיה טובה, כלומר ברמת חמיצות נכונה, גם המחמצת עצמה וגם הבצק הסופי, שיהיו ברמת חמיצות נכונה, כי זה משפיע על התוצאה הסופית, גם מבחינת טעמים וגם מבחינת הבריאות שלנו. אלו שני הפרמטרים העיקריים, לפחות ממה שאני חושב עליו כרגע.
אוקיי, למה זה בעצם בריא יותר?
כי המחמצת, מה שהיא עושה, היא גורמת, היא מפרקת גלוטן. אוקיי, עכשיו, בכל קמח, כשאתה מגיע לבצק, יש לך רמת גלוטן מסוימת, ככל שאתה מפרק אותה יותר, אז אתה קל לך יותר להקל את זה. מלחמי שמרים אתה לא עובד, התהליך הוא כל כך מהיר שאין שם פירוקים, ולכן קשה למערכת העיכול להקל את הלחם הזה. לעומת זאת, לחמי מחמצת אנחנו גורמים לבצק לעבור איזשהו פירוק גלוטן, ובנוסף לזה יש אנזימים שגורמים לפירוקים נוספים של חומצה פיטית, שהחומצה הזאת מונעת מאיתנו ליהנות מערכים תזונתיים נוספים, וזה מה שקורה בעבודה עם מחמצת, בגלל זה זה גם בריא יותר.
אם היית יכול להגדיר במילים מה מאפיין את ההרגשה בגוף של לחם כזה מול לחם אחר, מה זה בעצם? זה הנפיחות? זה כמה הדבר הזה עושה לנו גזים?
זה נפיחות, זה כבדות אולי, זה הרצון שלך לאכול שוב פעם, אתה לא מרגיש שבע אולי מהר מדי. אני יודע שגם יש כאלו ברמות מסוימות של רגישות לגלוטן שמסוגלים לאכול לחמי מחמצת בגלל שיש בה פחות גלוטן. גם אנשים שיש להם בעיות סוכר, בגלל שבמחמצת יש תהליכים ופירוקים, אז הרבה יותר מתאים להם לחמי מחמצת מאשר לחמים אחרים.
הבנתי. אוקיי. השאלה הבאה של רפי זרקי, הוא כותב ככה, אני חוקר פונקציונליות של אוכלוסיות של מיקרואורגניזמים, ומהנדס אוכלוסיות של מיקרואורגניזמים לצרכים שונים. בהקשר הזה רציתי לשאול, אם הוא עובד רק עם מחמצת אחת, או שיש לו מחמצות שונות כדי לייצר סוגי לחם שונים, בטעמים, ארומות וצבעים שונים. עכשיו, אתה ענית קודם שיש לך רק שתי מחמצות. Okay. מה בעצם המנעד שמתאפשר עם שתי מחמצות?
אתה כקרון יכול לקחת כל מחמצת, ולהכיל אותה באיזה קמחים שאתה רוצה, ולבנות איזשהו פרופיל מסוים. עכשיו באמת, כדי, אם הוא מגדל מיקרואורגניזמים וכאלו, אז התהליכים האלו כדי לשנות פרופיל של מחמצת, הם אמורים להיות ארוכים. כלומר, אתה לא יכול לבוא לקחת מחמצת לבנה, להכיל אותה בקמח קוסמין, ותוך יום יש לך מחמצת קוסמין. זה לא באמת עובד ככה. אפשר לעשות את זה, אתה תגרום ללחם להיות אחר טיפה מבחינת טעמים, אבל מבחינת האורגניזמים, זה לא ברמה הביתית שאני יכול להגיד לך, עכשיו יש לי ככה וככה, זה לא ברמה שלי. זה במעבדות עושים את זה, אם בכלל, לאיזה צורך, אני לא יודע, אבל רק במעבדות אפשר לשלוט בדברים כאלו. לגבי טעמים, כן, ככל, דיברנו על זה, ככל שהמחמצת שונה, אז יש טעמים שונים, מרקמים שונים, טעמים שונים, צבים שונים, כל מיני כאלה.
הבנתי. אוקיי. גיל גול, איזה שם מעולה, שואל, יש הרבה הייפ סביב קמח קוסמין, חוץ מהרבה סיפורים לשירי הלל, הקמח הזה לא הצלחתי למצוא את הסיבה גורם לכך, והוא צירף פה השוואה של שתי, אתה יודע, התוויות של המרכיבים של שני קמחים, במקרה הזה של שטיבל, אחד קוסמין מלא והשני קמח מלא סטנדרטי, גם בפירוט יותר מלא של הערכים התזונתיים שעשיתי בעבר, לא מצאתי הבדלים מהותיים. מה הסיפור הגדול עם קמח קוסמין?
אז גם אני יודע שאין הבדל מבחינה בריאותית בערכים התזונתיים בין חיטה מלא לקוסמין מלא, זה אותו דבר. כלומר, מבחינת הערכים התזונתיים זה אותו דבר, אבל בדרך כלל...
סליחה על הבורות, אבל מה זה בכלל קוסמין? זה עוד סוג של דגן?
זה עוד דגן. אוקיי. עוד דגן, כן, עוד קמח, עוד סוג של קמח. בדרך כלל אני חושב שמה שקרה זה שהגיע הקוסמין, מישהו הצליח לגרום לאנשים לחשוב שהוא בריא, ואז נכנסו כל התזונאים וכל הדיאטנים שאמרו, תאכל קוסמין. אוקיי, ואז לא רק הקוסמין השפיע עליהם, אלא גם כל הצריכה של האוכל, הם היו הרי אצל תזונאי, שינו להם את כל הצורת האכילה והתזונה שלהם, אז יכול להיות שהם משליחים את זה על קוסמין, אבל בגדול, קוסמין מלא, חיטה מלא, אמור להיות זה מבחינת הערכים תזונתיים. אני לא תזונאי, אני לא, זה לא המלצות או משהו כזה. יכול להיות שגם כל אחד מצליח להקל חיטה כזאת או אחרת בצורה שונה, אז זה גם יכול להיות שזה פן אינדיבידואלי. צריך לנסות ככה וככה ולראות איך אתה מרגיש.
אוקיי. סגיב אופק, חבר ושכן פה באוסטין, שואל, למה יש הבדל כל כך גדול בין איכות הלחם הממוצע בסופר באירופה לארצות הברית?
לטובת אירופה, אני מניח, לא?
כן, אני כמעט בטוח שהוא מתכוון לזה, שלטובת אירופה. בוודאי, אגב, שבישראל ההבדל הוא מאוד דרמטי. כאילו, ישראל מול ארצות הברית זה ממש עולם אחר בלחם.
טוב יותר.
כן, 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 כן.
אוקיי, אז מגיעים אליי באמת המון משתתפים שהם באים לביקור בארץ, ואז הם באים לסדנאות, והם גם אומרים את זה כל הזמן, שהלחם בארצות הברית הוא לא ראוי למאכל, הם שמים אותו על השיש 14 יום והוא עדיין טרי. למה זה קרה? אני לא יודע. אין לי מושג, אני לא ברמה הזאת, אבל אני יודע שפחות פה אני מרגיש שיש כל הנושא הבריאות תופס תאוצה פה, אבל אני חושב שזה גם בארצות הברית ככה אמור להיות. למה זה לא קורה בלחמים? אני לא יודע. אין לי מושג.
לא, מה שנקרא, לא אכפת לי, זה בעיה שלכם. אני אגיד לסגיב,
כי אני... זה שווה לגדל לבד.
כן, אני קצת קראתי על זה, וההבדל העיקרי הוא למה עושים אופטימיזציה בלחם. בארצות הברית, באופן גורף, הלחם נועד לנסוע מרחקים מאוד ארוכים ולבלות הרבה מאוד זמן על המדף, ולכן מוציאים ממנו הרבה חומרים, סיבים תזונתיים, משאירים אותו לבן ודל בסופו של דבר, ולכן הוא פחות טעים. הוא חי המון זמן, אבל הוא הרבה פחות טעים. לאט לאט, אגב, זה משתנה. בארצות הברית כבר יש יותר מאפיות מקומיות, ואפשר לקנות לחם בכל מיני מקומות, וכמובן אנשים מופיעים בעצמם הרבה, אבל זה לא אירופה, מה לעשות? בואו נראה אם יש לנו עוד שאלות. אני חושב שפחות או יותר סיימנו. שאלה אחרונה, שי שמיר, איך שומרים על סכין הלחם חד?
אין מה לעשות. הסכין מתקעה עם הזמן. העלות של לשייף אותה או לשחזר אותה, תעלה לך כמו סכין חדשה. פשוט תהנה ממנה כל עוד היא טובה, ותתחדש מדי פעם.
וואלה, אתה אומר בכלל לא לתרוח להשחיז. יש מכונת השחזה לסכין לחם ביתי?
לא, אפשר לעשות את זה אולי עם שטול, אתה יודע מה זה של סכינים?
לא, מה זה שטול?
במסעדות, זה כמו מקל כזה שהוא...
כן, 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 המיישר להב, כן, כן, כן.
בדיוק, אז אפשר לעבור ככה בין החריצים, אבל זה עבודה שלא שווה את זה, אני לא יודע.
כמה עולה סכין לחם?
זה נראה לי. אז יש מנעד, זה יכול להגיע מ-40 שקל אלפים.
במה אתה משתמש?
יפני. לי יש סכין יפנית, יש לי סכין צרפתית, ומשהו ממוצעות כאלה, אבל אני מאוד אוהב אותן, וטובות מאוד, עושות את העבודה.
אוקיי.
אבל מאוד חשוב שתהיה סכין טובה.
תקשיב, אנחנו כמעט סיימנו. אני רוצה לשאול אותך אם בא לך להביא כיכר לחם, שננסה לראות אם האוזניות שלך יקלטו את הקרנץ'.
כן, למה לא?
יאללה.
נעשה.
אודי זז מהשולחן. ומביא כיכר לחם, יש לו שם קרש מהמם עם כיכר לחם, איזה לחם זה?
זה לחם שאפינו הבוקר בסדנה.
וואו, קודם כל הוא יפה למות, תראה את הדבר הזה, עם השוליים השרופים והציור של החיטה, וואו.
אתה מבין את הצבע שאני מחפש, אתה רואה את זה?
מהמם, ממש מהמם.
עכשיו אני מוריד אוזנייה אחת, אני שם על הלחם.
יאללה, בוא נראה.
בוא נראה אם זה עובד. רגע.
זה לא שמע כלום, זה לא קלט שום דבר.
כלום?
לא, כנראה שהאוזניות של אפל מסננות, אבל זה לחם יפה, מה אני אגיד? איזה לחם זה?
יש בזה 60% קמח לבן, 15% כפרי, 15% מלא ו10% שיפון. יש בזה גם לבן, גם
כפרי,
גם
כפרי. לבן מה זה? זה מה שנקרא לחם רב תכליתי? מה זה לחם לבן מבחינת קמח לבן?
קמח רב תכליתי, לבן, קמח שאין בו את הסובין ואין בו את הנבט.
הכי פשוט שיש על המדף.
בדרך כלל זה קמח לחם, לא הכי פשוט.
אה, קמח לחם של מי? של שטיבל? מי המועדף עליך?
אני עובד עם קמח הארץ, עם תחנת קמח בארץ, שיש להם קמחים מיובאים גם מגרמניה וגם מצרפת, בדרך כלל אני אוהב לעבוד עם הקמחים הגרמניים.
אוקיי. אז זה קמח של קמח הארץ לבן, כתוב על האריזה שזה מגרמניה?
כן, כתוב קמח לחם גרמני.
ומה זה הקמח המלא?
קמח מלא זה גם מגרמניה.
אוקיי.
שהוא פשוט מכיל את כל הגרעין.
זה חום יותר?
גם את הנבט. בדרך כלל הוא חום יותר, יש גם דגנים קמחים מלאים שהם יותר בהירים, יש גם פה טווח כזה של צבעים, אבל בדרך כלל, כן, קמח מלא הוא אוקיי יותר.
אוקיי, והשלישי מה זה?
כפרי.
כן.
כפרי זה בין לבין, בין לבין. זאת אומרת, קמח לבן שהכניסו לו קצת מהסובין, לא את כל
הסובין. זה בעצם תערובת של קמחים? זאת אומרת, הם לקחו חצי לבן, חצי מלא, והרבבו ביחד וקוראים לזה כפרי?
זה לא ממש. זה ברגע שמקבלים דגן כלשהו, אז יש תחינה. אוקיי, תוכנים את כל הגרעין, וככל שאתה מנפה יותר, אז אתה מגיע ללבן. אם אתה עובר נפה יותר מעוד דקה, צפופה יותר, אז אתה נשאר רק עם הקמח הלבן, וככל שהנפה היא יותר גדולה, החריצים יותר גדולים, אז אתה מכניס גם יותר חלקים מהסובין.
הבנתי.
אז הצפיפות של הנפה מעידה על
הבנתי. אז אתה אומר, זה בסופו של דבר, השלוש רמות האלה של מלא, כפרי ולבן, הם פשוט דרגות ניפוי, או רזולוציית ניפוי נמוכה יותר.
כן.
אוקיי, אוקיי. והאחרון זה שיפון. למה לשים שיפון?
שיפון אני שם כי אני מאוד אוהב את הטעם שלו, אבל עם זאת אני שומר על רמה נמוכה, כי השיפון הוא מאוד מכביד על המרקם, כלומר הוא גורם לו להיות צפוף יותר. אז צריך למצוא את האיזון הנכון, ליהנות מהטעמים, אבל שהוא לא יגרום לבצק להיות צפוף מדי. עכשיו, כל עוד אתה רוצה את הצפיפות הזאת, אז אין בעיה, אבל אם אתה רוצה לחם אוורירי, אז כמה שפחות שיפון.
הבנתי, אוקיי. טוב, אודי, עד כאן. חוץ מהאתר שלך, האינסטגרם שלך, הסדנאות, איפה עוד לצרוך אותך?
כן, איפה שאמרת, פייסבוק, אינסטגרם, באתר שלי. תבואו לאינסטגרם, אני משתף שם המון בידע, אפשר ללמוד לבד, אפשר להגיע לסדנאות, אתם תהנו, זה כיף, זה עולם שלם.
רציתי לשאול אותך, הדבר האחרון, ראיתי שבתוך האתר שלך גם פתחת חנות, ואתה לא מוכר שם כן. לחמים, אלא אתה מוכר שם כל מיני ערכות להכין את הלחמים. אז אני רק אשאל, אני יכול להבין, כאילו, אתה יודע, גם הסדנאות יש להם מתח רווחים מסוים ועלות הפקה מסוימת, אבל למה להחזיק חנות ליד זה? רק בגלל שאנשים לא יודעים איפה לקנות את הדברים? למה לא פשוט לעשות איזה שיתוף פעולה עם מישהו שכבר מוכר את זה ומייבא את זה?
אפשר לעשות שיתופי פעולה. הרעיון הוא פה לתת מענה לאנשים שרוצים למצוא את המוצרים האלה, שהם מתפזרים בין כל מיני מקומות, חלקם בסין, חלקם בבת ים, חלקם בחנויות פיזיות בלבד, ולתת להם מקום אחד שהם רוצים להיכנס לעולם המחמצת, אז יש להם פה את כל המוצרים, בואו תקנו ותתחילו לעבוד.
הבנתי.
וגם בסדנאות, אני נותן להם את האופציה הזאת, פה לסיימו את הסדנה, הם רוצים ללכת להתחיל, הם צריכים קצת סלט התפחה, הנה, בואו, תתחילו.
הבנתי. מהמם. טוב, תודה רבה, אודי. היה מעניין.
תודה רבה, דורון. בביקור הבא, אתה בא לסדנה.
וואו, בכיף.
נהפוך אותך למומחה.
ועד כאן הפרק. תודה רבה שהזנתם, ותודה מאוד מאוד גדולה לאודי גלילי שהצטרף. אין לי איזה חפירה מיוחדת לעשות היום. היום יום שלישי, ואני מקליט את זה בזמן שבישראל משתוללות ההפגנות נגד הרפורמה / מהפכה, עילת סבירות, תקראו לזה איך שתקראו לזה, והתחושה הכללית שהדבר הזה מייצר אצלי, זה שישראל נכנס למלחמת אזרחים. אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, ולשמחתי הרבה,
עוד אין הרוגים בסיפור, למרות שפצועים כבר יש בשפע, אבל ההתנגשויות האלה לא נפסקות, כי ההנהגה במדינת ישראל לא קשובה בכלל לאוכלוסייה שמוחת נגד השינויים האלה, ולא באמת עושה קולות של אנחנו באים לקראתכם. ולכן התוצאה היא כאוס. שתי קבוצות אוכלוסייה, כל אחת צודקת מאוד בעיני עצמה, שמתנגשות אחת בשנייה, ומשטרה די אומללה, צריך להגיד, שצריכה להתמודד עם כל העניין הזה. ואני חושב שזה הולך להימשך עוד תקופה מאוד מאוד ארוכה. כשאני אומר מאוד ארוכה, אני מתכוון לזה ששנה מהיום ביולי 2024, זה עדיין יהיה עניין שבשגרה שיש הפגנות והפרעות כאלה. ואני לא קונה את ה... זאת אומרת, דיברתי עם כל מיני חברים שאמרו לי שלדעתם הממשלה הזאת תחלה את ימיה בשנה הקרובה, בחצי שנה הקרובה, כל מיני מספרים. אני לא חושב, מהסיבה הפשוטה שלאף אחד בממשלה הזאת אין אינטרס ללכת לבחירות, בוודאי ובוודאי לא לנתניהו, שממש באור שיניו הצליח להרכיב את הממשלה הזאת ולנסות להציל את עצמו מהכלא באמצעותה. ולכן לא כל כך בקלות הממשלה הזאת תוותר על השלטון. והציבור המוחה יצטרך להמשיך למחות עוד חודשים וכנראה גם שנים. וזה עצוב ונורא מדכא, וכל זה נופל באמצע חופשת קיץ, ובעניין הזה יש לי הודעה אישית, אני יוצא לחופש, זה ממש לא נעים לי, כאילו הסיטואציה הזאת שבה חבריי הטובים ובני משפחתי מוחים נמרצות, בשלל הפגנות ברחבי ישראל, ואני לוקח את משפחתי לטייל באירופה. לשמחתי הרבה, אני הולך לפגוש שם חלק מהמשפחה שלי, אנחנו עשינו מזה איזה מין חופשה משפחתית, אז הם באים מהארץ ואנחנו באים מארצות הברית, ואנחנו נפגשים שם, ונטייל קצת ביחד, ונהנה ממזג אוויר קצת יותר קריר מה-40 מעלות שיש פה באוסטין, ונעביר את השבועות האחרונים של חופשת הקיץ. כיוון שכך, אני אחזור עם פרקים שלי, רק בשבוע השני של אוגוסט, אם אני לא טועה, שביעי או שמיני באוגוסט, עד אז, לאלה מהמאזינים שמשתתפים בהפגנות האלה ובעימותים, בבקשה, 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 תשמרו על עצמכם. זה רק הולך להחמיר, זה רק הולך להקצין עוד יותר, וזה ממש מעורר דאגה עצומה לאנשים שאת חלקם אני מכיר ואוהב כל חיי, ועדיין יוצאים להפגין, אז בבקשה תשמרו על עצמכם. ולכל היתר, אני מאחל לכם קיץ קל וחופשת קיץ נעימה, אם יש לכם אחת כזו, ואנחנו נדבר שוב בתחילת אוגוסט. תודה על ההזנה ונתראה בפרק הבא.